אני מבקש היום בשיחה לקשור בין הפרשה שקראנו לבין הפרשה שנקרא. לפרשת ויגש לפרשת ויחי. עכשיו שיש נקודה אחת שהיא קשורה שנגיע אליה בהמשך. ויוסף יוסף מרכבתו ויהיה לקראת ישראל אביו גושנה ויפול על צוואריו וילך על צוואריו עוד. אומר המדרש, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשפו. כלומר, יש פה פגישה היסטורית, דרמטית. יעקב חושב שיוסף מת, מתברר לו שלא, הוא סוף סוף פוגש אותו. יוסף נופל על צוואריו, בוכה, מנשק. יעקב לא נופל על צווארי יוסף, לא מנשק, לא בוכה, קורא קריאת שמע. מה זו קריאת שמע הזאת, מה פתאום קוראים אותה כעת? קשה להגיד שהכוונה לקריאת שמע של חיוב, שזה היה השנייה האחרונה לפני שמותג, ולא הייתה לו ברירה. היה יכול להגיד את זה בדרך, לפני שהוא מגיע. ודאי שלא מדבר פה על קריאת שמע של חיוב. אז כל אחד צריך לשאול את עצמו. אבא פוגש את בנו אחרי כל כך הרבה שנים שהוא חושב שהוא מת, זה הזמן עכשיו לקרוא קריאת שמע. לא נכון, קודם כל תנשק אותו, תחבק אותו, תשאיר איתו חריבך. אחר כך תקרא קריאת שמע, מה הרגע? ולא לקרוא לו, לא לנשק? מה קורה? ואם זה כל כך נכון שיעקב עושה את זה, למה יוסף לא עושה את זה? אני מבקש להביא שלושה הסברים, ואני חושב שכל הסבר הוא אב דרך לעבודתנו פה בישיבה ולאדם בונה את עצמו. אומר הנציב דבר שהרבה גרם לי לחשוב השבוע, ואני גם מיד אשתף אתכם מדוע. אומר הנציב בעמק דבר, הסבר מספר אחד. יוסף תקע עצמו לדבר החלום שעתיד השמש להשתחוות לגוארים, והרבה השתדל על זה הכל ולא עלה בידו. יוסף מוצא שהחלומות התגשמנה, והוא מבין שהשם זה אבא שלו, והוא רוצה שאבא שלו ישתחרר. מה הוא עשה? על כן ענה בדעתו שיבוא לפגישה בבגדי מלכות עם הכתר שפרעו שלח לו, כדי שיעקב יחשוב שזה פרעו ולא יכיר אותו, ויהיה סבור שהוא פרעו וישתחרר, ואז יתקיים החלום. אז הוא מגיע עם הכתר בכוונה כדי לעטוף את אבא שלו, כדי שאבא שלו יחשוב שזה פרעו, ישתחווה, ובאמת לא יכירו יעקב, וסבר שהוא פרעו וישתחווה. אחר כך יוסף מתגלה אליו ואומר לו, אני לא פרעו, אני יוסף. ויעקב מרגיש שיש לו תרעומת והוא כועס. כי אפילו שהוא שמע את החלום, אבל זה לא נכון שיוסף יהיה גורם לדבר להשפיל את אביו לפניו. וברגע הזה שהוא מתגלה, שהוא השתחווה ושיוסף עשה לו טריק, הוא רוצה לכעוס על יוסף. אבל הוא אומר, אסור לכעוס. מה הוא עושה? על כן, כדי להציח דעתו ולא לכעוס, קרא קריאת שמע בדבקות ואהבת השם. שאז יש לזה בכוח להציח דעת מכל דברי עולם הזה. אתה יודע למה יעקב קורא קריאת שמע? כי הוא רוצה להפך להיות אדם גדול. אדם גדול לא כועס. מי כועס? מי ששם את עצמו במרכז. זה לא טוב לי, זה לא מסתדר איתי, זה לא נחמד לי, 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 לי. השם אלוקינו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם ליד ראש הפירמידה, לא אני. אז יש לי כוח לא לכעוס. אני פתאום חושב על דברים גדולים. אדם שחושב על דברים גדולים לא כועס. בגלל שהוא מרגיש שהוא מתחיל לכעוס, כי יוסף עשה לו טריק, כדי לא לכעוס, הוא קורא קריאת שמע. ממנו מובן למה הוא קורא קריאת שמע ולא יוסף, כי יוסף עשה איזה טריק, יוסף לא כועס. הוא כועס. יש אמרה, ניסיתי היום לברר מי אומר אותה, אני לא בטוח שזה אמרה של חז"ל. אני חושב שלא, אבל אני חושב שהיא אמרה מאוד מאוד נכונה. האמרה אומרת שאנשים קטנים מדברים על אנשים, אנשים בינוניים מדברים על אירועים, ואנשים גדולים מדברים על רעיונות. וזה בדיוק הפסק של הנשיא. יעקב רוצה להיות איש גדול, וכדי להיות איש גדול אז הוא קורא קריאת שמע. והשאלה היא, כל אחד מאיתנו, האם עיקר דיבורו יהיה על אנשים? עיקר דיבורו ומחשבתו בחיים יהיה על אירועים, או עיקר מחשבתו ודיבורו יהיה על מחשבות, רעיונות, דברים גדולים בחיים? האם הוא יקרא קריאת שמע כל הזמן ויהיה דבוק עם השם כל הזמן? אם הוא יהיה אדם גדול כזה, אז ממנו לא יכעס. אני מתחיל דווקא בהסבר הראשון הזה מתוך שלושת ההסברים, כי מותר לי לשתף אתכם, אני השבוע נמצא במחשבות רבות משני כיוונים שונים לחלוטין. שבת יהיה יורסייד לאבי מורי, זיכרונו לברכה, ומאז שאמרתי את הקדיש הראשון במוצאי שבת, בברכו, אני כל השבוע חושב. 52 שנה שהיה לי זכות לגור עם אבי, לא שמעתי ממנו פעם אחת לשון הרע. לא ראיתי אותו פעם אחת כועס. והנושא של חומריות בעולם הזה בכלל לא עניין אותו. והייתי קרוב אליו מאוד, זה לא אדם שאתה פוגש אותו מדי פעם. ואני מנסה לחשוב ולהבין יותר מאיפה זה בא, בגלל שהוא היה אדם גדול. הוא באמת התעסק במדע, אבל מתעסק במדע מתוך התפיסה של הרמב״ם. הרמב״ם כותב, איך הדרך לאהבתו ויראתו ביסודי התורה, כותב הרמב״ם, בשעה שנתבונן האדם במעשה בברואה ונפלאים, ויראה את חוכמתו שאין לה, שהיא כל כך גדולה, מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתעלה את אהבה גדולה. ואבי כל היום היה עסוק בחשיבה על פילוסופיה, על פיזיקה, על תורה, והחשיבה הזאת היא זו שגרמה לו להיות אדם גדול, לא לכעוס, לא לקנא, כל הנושא של החומריות בכלל לא דיבר עליו. היום כמה פעמים שהציעו לו לעמוד בראש אוניברסיטאות בארצות הברית, עם מסכורת פי כמה יותר גבוה. והיה ברור לו שהוא נמצא בארץ, הוא רוצה לחנך את הילדים שלו בארץ, אז בכלל לא דיבר אליו. הוא היה נשיא אוניברסיטה והיה לו חליפה אחת. הוא אף פעם לא הבין מה צריך יותר מחליפה אחת. כי כל החומריות של העולם לא מדברת לאדם שחי באמת את הגדלות. זה השמע ישראל של יעקב אבינו, ממילא הוא לא כועס, כי הוא לא שם את עצמו במרכז. רק בשבעה סיפרו לי שהיה חתן פרס נובל שהיה מאוד מיודד עם אבי, פיזיקאי בשם דירק, שהגיע, ואבא שלי עשה לו קבלת פנים אצלנו בבית. אני כנראה הייתי ילד מאוד קטן, אני לא זוכר את זה. והביא את הרב גורן שהיה אז הרב הראשי ואת ראש הממשלה ושרים. חצי שעה לפני שאמא שלי מסדרת את כל הכיבוד, אז הוא אומר לה שיש לנו בבית רק כיסאות כתר. וזה לא כל כך מכובד שראש הממשלה והרב גורן ישבו על כיסאות כתר. אז אולי שהיא תלך לשכנים ותיקח מהשכנים כיסאות יותר טובים. זה היה נשיא אוניברסיטה, והוא גר עם כיסאות כתר, זה בכלל לא דיבר אליו. ויש תמונות, ראיתי אותן רק בשבעה, לפני שבע שנים, שראש הממשלה והרב גורן ודירק יושבים על כיסאות של השכנים גדולים, ואבא שלי יושב על כיסא פלסטיק. זה פשוט לא דקדק לו, לא דיבר לו. ולשם אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו צריכים לשאוף להיות אנשים גדולים שלא מדברים לא על אנשים ולא על אירועים, אלא קוראים קריאת שמע, עוסקים בדברים עילאיים. הדבר השני שגרם לי הרבה לחשוב על זה השבוע, על הרעיון הזה של הנציב, של האדם הגדול שלא כועס ולא מחשיב את עצמו וכו' וכו', זה הצוואה של הרב שטיין. מי שקרא את הצוואה, אני אקרא רק חלק ממנה, כן? צוואה שנכתבה לפני 40 שנה, כשעוד לא היה מפורסם וכו', לפני כ-5 שנים, אחרי שהרב אלישיב נפטר, הוא נהפך להיות המנהיג של הזרם הליטאי, והיה, ממש היה מנהיג. הוא לא שינה שום דבר מהצבא, כי זה בכלל לא דיבר על כל ענייני הכבוד, ותראו מתוך הצבא על איזה ענווה עיקרית מדובר בו. כי כשאדם הוא אדם גדול, באמת, לא מעניין אותו ענייני כבוד, ענייני הנאה, ענייני הנאה, כן? דיברתי כבר כשהוא נפטר, על איזה בית הוא גר. כי כל זה לא דיבר אליו. כי כשאדם גדול באמת, אז מה שמדבר אליו זה החוכמה, גדולה, תורה, קרבת השם, לא שום דבר אחר. כן? זה סיפור שגרם לי הרבה לחשוב. מישהו הגיע לרב שטיינמן, אמר לו שהוא צריך לצורכי העבודה שלו, לקנות איזו מכונית מפוארת כדי שאנשים יראו שיש לו עסק רציני וכו'. ואשתו לא רוצה את זה, אומרת שזה מביא לעין הרע. יקנו בהם. והם החליטו לגשת לרב שטיינמן ולשאול. אז האם הוא יכול לקנות את המכונית או לא? אומר לו הרב שטיינמן, יש איזה מסכת שככה גמרת אותה, אתה יודע אותה היטב, מעל ועטה, אתה יכול ככה עכשיו להגיד לי אותה? אומר לו לא. אומר לו שזה פרק שעכשיו למדת אותו ככה בעיון, אתה יודע אותו טוב, אומר לו לא. אומר, אז לא מקנאים בך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן, מי שרואה את הצוואה שלו, כן, אבקש לא להצפידי לי, לא בפניי ולא שלא בפניי, לא לעשות תוצרות הצפד, לא לכתוב עליי בעיתון ולא לשים את תמונתי. כן? הרב קניאסקי החליט לא לקבל את הבקשה הזאת. וזה על סמך הנודע ביהודה שהספין את הפני יהושע, למרות שהפני יהושע אמר לא להשפיד אותו, ובשולחן ערוך יש, בגמרא יש דיון האם הספד לצורך המת או לצורך החי, ואמרו שזה לצורך המת ולכן אדם שאומר לא להשפיד אותו מקיימים את בקשתו, אבל הנודע ביהודה כבר אמר שזה לא נכון לגבי גדול הדור, כי לגבי גדול הדור יש דין של כבוד תורה. ברגע שזה כבוד תורה וזה לא האדם עצמו, אלא התורה שהוא מסמל, אז הוא כבר לא יכול על זה למחול. ואולי פה הנקודה, דווקא להדגיש עוד נקודה שאני חושב שהיא מאוד חשובה, כשאנחנו מדברים על הרב שטיינמן. אני חושב, כשאני באתי לשבוש פה בישיבה, סבור אתכם כבר לפני הרבה שנים, אז נעשה פה הספד על ידי מייסד הישיבה, על הרבי מסאטמר. טוב, כולי שהייתי בשבוש. ואני חייב להגיד שזה אולי אחת הסיבות שגרמו לי לבוא לישיבה. לא נראה סיבה עיקרית, אבל זה מוסיף. ואני אסביר את הדברים. טוב, מייסד הישיבה אמר שוודאי שאנחנו לא מסכימים לדרכו. וכל מה שהוא חושב על ארץ ישראל וממשלת ישראל אנחנו חושבים אחרת לגמרי. יש לנו סימוכים מחזר ואנחנו לא צריכים להצטזק, פשוט חושבים אחרת. אבל עדיין צריך להספיד דברים אחרים שקיימים באישיות שלו, את גדלותו בתורה, את הנבלותו, את התמלתו. אנחנו צריכים לדעת לחלק, לא לחשוב שחור לבן, אלא להסתכל על הדברים בעומק. אותו דבר אני מבקש להגיד לגבי הרב שטיינמן. יש דברים שאנחנו חושבים אחרת, ובהחלט אחרת. אבל זה לא מוריד שום דבר מגדלותו ענקית בתורה, מהתמדתו, מהסתכלותו על העולם, ואת הדברים האלה זה כבוד התורה שאותם אנחנו צריכים מהם ללמוד. ואסור לנו להגיד טוב, הוא לא המנהיג של הזרם שלנו, אני לא מדבר עליו, הוא לא קשור אליהם. זה ממש לא נכון. אנחנו צריכים לדעת מה כן ומה לא. ומי שרואה את הצוואה הזאת לא יכול שלא ללמוד ממנה. אדם שאלפים אלפים היו בהלוויה שלו, והוא כותב אני מבקש שלא יכניסו ברמקול, לא להדפיס מודעות על ההלוויה, לא להודיע על ידי רמקול או רדיו, מבחינתי מספיק שיהיו 10 אנשים בהלוויה. ולמה הוא אומר את זה? כי יש שיטות בפסקים שהוא חשב שלהם, שאומרות שברגע שאדם שומע על הלוויה הוא חייב להפסיק מלימוד תורה וללכת להלוויה. לכן רב שמזמן תמיד מורי ורבי הקפיד לא להסתכל על לוחות מודעות על הלוויות, כדי שלא יחייב אותו ללכת. וזה מחלוקת גדולה. הנציב אומר שביטול תורה זה רק אם אתה רואה את המיטה. אבל אם אתה יודע שיש הלוויה, אין עליך חובה ללכת. תמשיך לשבת וללמוד. ומה שהגמרא בכתובות אומרת שמבטלים בשביל הלוויה, זה רק אם אתה רואה את המיטה עצמה, את ההלוויה עצמה. אבל לא אם שמעת, לא ברמקול ולא במודעה וכו'. אבל הרב שטיינמן חשש מזה, זה השיטות האחרות, שאומרות שאם אתה יודע על הלוויה, אתה כבר צריך ללכת, והוא לא רוצה שאנשים יבטלו תורה. אז הוא כתב, אסור רמקול, אסור מודעות בעיתון, אסור שום דבר. ולא להספיד אותי ולא כולי. ואתה עומד נדהם על האנבנות, כן, הוא כותב מצבה, לעשות מהאבל הפשוטה ביותר. את הכסף האחרים תיקחו לצדקה. אבל לא, זה שום תואר שלא יהיה כתוב עליי בצבא. רק שמי וזהו. ואתה עומד נדהם מול הענבה, מול הפשטות, לא לקרוא לי צדיק וכו'. והסיבה היא חוזרת בדיוק כמו שאנחנו מדברים, וזה המסר הראשון של כולנו. אנחנו חייבים להיות אנשים גדולים, ואני חושב שיש לנו דרך השסמה, הפתגם הזה, שאני לא יודע מי אמר את זה, יש לנו אפילו דרך לבחון את עצמנו. האם אנחנו בעיקר מדברים על אנשים, אירועים או רעיונות? ואנחנו חייבים להתחנך פה, כי אם פה לא נהיה אנשים גדולים, גם לא נהיה אנשים גדולים בחיים. והנה יעקב מרגיש שהוא הולך להיות קטן, הוא הולך לכעוס על יוסף. אשר אם לא לכעוס על יוסף, מיד הוא הולך וקורא קריאת שמע, כדי להפך להיות אדם גדול. הרב שטיינמן אמר הרבה מאוד, זה כאן צדיק לברכה, שאחד הדברים שגורמים להכי חוסר קשר בין אנשים ומתחים בין אנשים זה גאווה. הוא אמר שהרבה פעמים אדם לא מכיר את עצמו, לא יודע מי הוא, אז הוא מחשיב את עצמו יותר ממשהו. סיפר סיפור שאדם בא והיה לו הרבה טענות על המפעל, איפה שהוא לומד, על מקום העבודה שלו. וטענות על זה, וטענות על זה, והוא מצוין, וכו' וכו', והוא מתלבט להתפטר מרוב זה שהוא, יש לו טענות על המנהלים. והרב שטיינמן אומר, הבן אדם הזה לא יודע שכבר שנתיים הם באים אליי, והם מבקשים לפטר אותו, ואני מתחנן להם שלא יפטרו אותו. הוא לא מכיר את מקומו. מתוך גאווה. כן, ידוע שהרבה אנשים הגיעו לרב שטיינמן, הרבה מנהלי תורה, שהם לא רוצים להכניס ילד מסוים, בגלל שיש איזה הורה שרוצה שרק בני האברכים וכו', אם יכניסו ילד מסוים אז הוא יעזוב. והרב שטיינמן צעק גיא וגיא וגיא. אנחנו צריכים ללמוד, רבותיי, ללמוד מכל הדברים האלה. להיות אנשים שכל הזמן, כן, כשאני אומר קריאים קריאת שמע, זה לא הכוונה פיזית לקרוא קריאת שמע כל היום. אלא הכוונה היא שזה מה שיעמוד בראש דברינו. ההידבקות בבורא, ההתעסקות בתורה, ההתעסקות בדברים גדולים. היום כשהיה דיון בין הרמי, אם ניסול מחר או לא, אחד הדברים שעמד מול עיניי שאני חושב שאדם גדול לאדם שחי את סוחי הכלל. לא יכול להיות שעם ישראל סובל ואנחנו נלך לשכב בצורה. אם היה מדובר על ביטול סדר, היה שאלה אחרת. לכן גם היה חשוב לי שהטיול של שורה לך יהיה ביום שישי ולא ביום ראשון. כי אני מאוד רוצה את הגיבוש הזה ואת האחווה הזאת ואת הקשר הזה, אבל אני חושב שזה צריך להיות בזמן שאפשר לעשות את שניהם. זה צריך להיות ביום שישי, לא ביום ראשון. ביום ראשון חייב להיות מוקדש לתור. ואני חושב שחובה עלינו להיות אנשים גדולים. אני מבקש דרך אגב משורה א', למרות שהם יוצאים מוקדם מאוד, שכחתי להגיד את זה בהודעות, אני מבקש שבסעודה ואחר כך בשיח, אנשים יהיו מי שצריך להיות בשיח ובסעודה עצמה, ויתנו את עצמם כדי שבאמת יהיה פה הרגשה של תורה, הרגשה של שבת. זה הסבר ראשון של הנצח. יש עוד הרבה מה לעיין בצבעה, אבל אני ממשיך הלאה רק בגלל זה שאני רוצה להגיע גם לפרשת ויחי. הסבר שני של הנציב, למה יעקב קורא קריאת שמע? מסכת דרך ארץ זוטה, אהבה רצונך מפני רצון שמיים, שכן מצינו ביעקב שלא נושק ליוסף. ולא נתבאר, מה הקשר לרצון שמיים? מה הכוונה להעבר את צומך כדי לעשות רצון שמיים? תשמעו טוב. הסבר שני נמצא בהרחב דבר של הנציב. לא האמת דבר, אלא הרחב דבר. יעקב, כשגילה את הטריק של יוסף, שהוא בא אליו עם כסף כדי שהוא השתחווה שיחשב שהוא פרעה, חשב זה להיעדר כבוד ומורא אביו ורבו. מכל מקום היה רצונו למחול מפני רוב אהבתו ליוסף. אז לא כמו ההסבר הראשון שהוא רצה לכעוס, אלא הפוך, אומר, נכון, עשית לא בסדר, בזית אותי, אבל אני רוצה למחול לך, אני רוצה לנשק אותך, אני רוצה לחדק אותך. אבל אף על גב שהרב והאבא והרב יכולים למחול על כבודם, מכל מקום אינם יכולים למחול על ביזיונם, והדין נותן להראות ליוסף עוד התרחקות, והוא נזוף ממנו. אז יעקב אסור לו עכשיו לנשק אותו, כי יעקב צריך להראות לו שהוא מקפיד, כי זו הלכה. ההלכה היא לפי השיטה הזאת, זה מחלוקת, אני לא אגיד להסביר איפה זה נמצא בגמרא, זה מחלוקת האם מותר לחלוק גם על למחול על מורה או רק על כבוד. יש בכיבוד הורים שני דברים, כבוד זה מלבישו, נותן לו קוסטי, מנעילו, מורה זה לא יושב במקומו, לא יקרא לו בשם הפרטי. ויותר מזה, ודאי ביזיון, לעשות סתירה לאבא, גם לאבא אומר אתה מסתירה, ודאי שעשו. עכשיו מה שקרה פה, שיוסף יעקב השתחווה, זה מורה, זה ביזיון, זה לא כבוד. ואומר הרחב דבר, לפי השיטה הזאת, לפי שיטת הראשונים הזאת, אבא יכול למחול על כבוד, הוא לא יכול למחול על מורה. הייתה לי שאלה מתלמיד, שלמה פה בישיבה, אבא שלו יוצא לחופשה, הוא רוצה לתת את האנשים הרגשה שהעסק ממשיך כרגיל, הוא ביקש מהבן לעבוד בחדר של האבא ולשבת בכיסא של האבא. שאל אותי אם זה מותר או לא. לפי מה שאומרים כאלה אסור. כי אבא לא יכול למחול על מורה, הוא יכול למחול על מורה. ולשבת על מקומו זה מורה. תבוא לאחר כך, פשוט אין לנו מספיק זמן. אני מצטער. תמיד אני מסכים לענות, רק עכשיו הזמננו קצר. אם כן יוצא שיעקב היה אסור לו למחול, כי הוא חייב להראות שהוא מקפיד על מורה, אבל קשה לו, הוא רוצה לנשק. על כן ביטל יעקב רצונו ורצון יוסף מפני רצון שמיים. הוא התגבר על תשוקתו לנשק ליוסף, קרא קריאת שמע וקיבל על הכל מלכות שמיים. אתם שומעים את ההסבר השני? הוא ידע שההלכה מחייבת לא לנשק. הוא רצה מאוד כן לנשק. הוא אמר, אני לא מסוכן לעמוד בזה. הוא אמר, אני אעזור לעצמי. אני אקרא קריאת שמע, זה ייתן לי כוח ללכת לפי ההלכה ולא לפי מה שבא לי. אז בדיוק הספוק מההסבר הראשון. ההסבר הראשון היה שהוא כעס והוא רצה להוליך עוד. ההסבר השני שהוא רצה לנושק, אבל ההלכה אומרת שאסור, כי הוא צריך להראות שהוא מקפיד, ולכן הוא קרא קריאת שמע כדי שיעזור לו להגיע למה שההלכה דורשת. המסר מזה, אני חושב, קשה מה שאני מדבר עכשיו לדבר ברמקול ובציבור, נגיד את הדברים רק ברמז, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו עומדים בפני איזשהו ניסיון, ואנחנו לא רוצים לקחת איזושהי עזרה, כי אנחנו חושבים, לא, אנחנו חייבים לעמוד בניסיון ובכוחי, בעצמי, והדבר לא נכון. הנה, הוא נעזר מקריאת שמע כדי להגיע לאמת, להגיע להלכה. הדברים נכונים לגבי טלפונים מסוננים, מחשבים מסוננים, והדברים נכונים אפילו, ואני אגיד את הדברים רק ברמז, שבחור יש לו הרהורים. ויכול להיכשל בדברים חמורים מאוד. שיקום, יתלבש, ירוץ, יעשה משהו, ויעזור לעצמו כדי לא להגיע לדבר הזה. ואנחנו צריכים להיעזר בכל מה שאנחנו יכולים, כדי שבחור יקפיד על כל דברי ההלכה. וזה בדיוק מה שיעקב קורא קריאת שמע כעת. הוא רוצה לנשק, הוא יודע שאסור לו, קשה לו, אז הוא קורא קריאת שמע כדי שיעזור. זה ההסבר השני. אני רואה שלפרשת ויחי לא מגיע, אבל מכן טוב, אולי אני אעצור פה. אני אביא את ההסבר השלישי רק. אני אקח ממש עוד שתי דקות, אני אביא את ההסבר השלישי. ההסבר השלישי זה ההסבר של המהר"ל והשפת אמת. המהר"ל אומר, לפי שכאשר בא יעקב וראה את יוסף בנו מלך, בא בליבו אהבתו ויראתו של הקדוש ברוך הוא. איך מידותיו הן טובות ושלמות. הוא משלם שכרתו ליראיו. וזו מידת החסידים, אשר יקרה להם טוב, מדבקים אל הקדוש ברוך הוא לטובות. וזה קריאת שמע שכך. לפי ההסבר של המהר"ל, וזו כפוף משני ההסברים של הנשיא, יעקב מרגיש עכשיו חי, הוא מרגיש את השגחת השם, השם לוקח אותו ממש ביד, הוא חשב שהבן שלומי תרוף תורף, והנה הוא נהיה הסגן של פרעה, איזה השגחת השם, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא רוצה לקבע את זה בתוכו, שההרגשה הזאת עכשיו שהוא מרגיש, מה זה? שמע ישראל, השם אלוקינו הוא השם אחד, איך השם מנהל את כל העולם, הוא רוצה שזה יישאר לו לתמיד. מה הוא עושה? הוא עושה מעשה. הוא צועק! הצעקה הזאת גורמת להרגשות שלו להיקבע פנימה, לקנות אותם, כדי שהם יישארו גם עוד 20 שנה. לכן ביקשתי מהציבור שיצעק בקריאת שמע אצלם, כדי לקנות את ההרגשה הזאת שהשם מלך, השם מלך, השם ימלך ולווה. אני שואל את השאלה, אז למה יוסף לא עשה את זה? יוסף גם כן מרגיש חי. גם כן יש פתאום את השגחת השם, למה הוא לא עושה את זה? עובר השפת אמת, ויוסף אמר לא קרא קריאת שמע, ונראה שזה בחינת יוסף שהיה בבית אדונה במצרי, שבחינתו הוא יידבק בהשם, אף שעושה ענייני עולם הזה לא יתפרד כלל. עובר השפת אמת, יוסף, בגלל שהוא היה במצרים, הוא כבר רגיל את עצמו. שאת עבודת השם הוא עושה פנימה בלי מעשים חיצוניים. והוא לא היה זקוק לקריאה הזאת כדי לקבע את זה בתוכו. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. יעקב שבא מכנען, מהבית שלו, התרגל שעל ידי מעשים חיצוניים הוא קונה, הוא היה צריך לקרוא קריאת שמע. יוסף שכבר התרגל במצרים, שהוא עובד את השם בלב, והוא לא זקוק למעשים החיצוניים, לא מדבר על דברים הלכתיים, אבל דברים שהם לא הלכתיים, לא היה צריך לקרוא קריאת שמע. וזה מביא אותי למסר השלישי. המסר השלישי הוא המסר שכל אחד חייב למצוא לעצמו את עבודת השם שלו. תורה דילי, רציתי לקשר את זה לבייך, אני כבר אדבר על זה בסעודה שלישית. אבל את התורה שלו, את הקשר שלו, והכוונה, כל כברכתם דרך אותם, נגיע לזה ביסודה שלישית בשבת. השלושה מסרים היום בשיחה. המסר העיקרי להיות אדם גדול, לא מדבר לא על אנשים ולא על אירועים, אלא לקרוא תמיד קריאת שמע להיות דבק בהשם, ואז זה יביא לענווה, זה יביא להבנה שהחומריות זה רק משהו שאדם זקוק, לא מעבר לזה, זה ייתן פרופורציה אחרת לכל החיים כולם. מסר ראשון. מסר שני, להיעזר בכל דבר אפשרי, אבל תמיד להקפיד על הלכה ועל זיקות בהשם. ומסר שלישי, למצוא את הדרך שלנו. אני מתנצל שלא הגענו לבייחי, חשבתי שהזמן יתחלק אחרת, אבל אני אתייחס לדברים האלו בסעודה שלישית בשבת. אני גם מבקש מהציבור, אני מקווה שאין הציבור קפידה, מכיוון שהשבת זה שבת יורצייט שלי, אז א' אני אהיה חזן בתפילות, אני מקווה שזה בסדר מבחינת הציבור. ודבר שני, אני מבקש אחרי שחורית, אחרי מוסף, לתת שיעור קצר לעילוי נשמת אבי מורי, בניגוד לקידוש שאנחנו עושים תמיד, השבת אני מבקש לתת את השיעור קצר, אני אתייחס לשאלה שהייתה בשואה לרגל זה שיום הקדיש, והשיעור הזה נלמד כולנו לעילוי נשמת אבי מורי, זכרונו לברכה.